יש פה, אני חושב שאת הספר אתם מכירים, זה אוצר היראה, הרבה פעמים קראנו ממנו. יש פה כמה קטעים על בין המצרים. אנחנו נקרא את עוד חטא. מי שרצה אחר כך להסתכל בפנים. עוד חטא של בין המצרים. אני מדבר כאן בעיקר על עולם שנה נפש. איך שהעולם ואיך שהשנה ואיך שהנפש הייתה לפני החורבן ואיך שהעולם שנה נפש אחרי החורבן ואיך אפשר להמשיך עם העולם שנה נפש אחרי החורבן למרות שהוא נראה אחרת לגמרי. זה פחות או יותר עיקר האבלות. הוא בא לומר כאן שעיקר האבלות זה בנפש, שזה לא בעולם ולא בשנה. זה, לכאן הוא חותר להגיע. עיקר האבלות והבחייה שצריכים לבכות בכל יום, בפרט בין המצרים. כן, צריך לבכות כל יום על בית המקדש, כך כתוב בשולחן ערוך. ובפרט בין המצרים, על חורבן בית המקדש, אז עיקר האבלות זה על מה שקרה בנפש, או על מה שנתרחקנו. מאבינו שבשמיים כל כך, ואין אנו יכולים לבטל עצמנו אליו יתברך, ולהסתכל על התכלית באמת מגודל החורבן והגלות. אומר כאן שני דברים. אנחנו לא יכולים לבטל את עצמנו אליו יתברך, והכוונה בביטוי ביטול כאן ובחסידות בכלל. בעברית שלנו, אם נגיד ביטול, זה נשמע שזה קונוטציה לא טובה. אבל אם במקום המילה ביטול נגיד את המילה התמסרות, אז יכול להיות שזה יהיה הדבר המדויק, מה שהם התכוונו. אז קודם כל הוא אומר, אחרי החורבן אנחנו לא יכולים להתמסר אליו יתברך. תכף נראה למה. וגם אנחנו לא יכולים להסתכל על התכלית באמת. מה פירוש להסתכל על התכלית באמת? להסתכל על התכלית אפשר. אבל זה יישאר עם אינטרסים. כאילו, אם התכלית זה אחרי 120 שנה, אז אנחנו רוצים להיות במקום טוב. אנחנו. זה גם טוב. הלוואי שנחשוב על זה. אבל בכל אופן, זה עדיין לא נקרא הסתכלות באמת. וגם אם ההסתכלות היא על העתיד, על התכלית של כל העולמות, לעתיד לבוא, ביאת המשיח, תחיית המתים, אז גם כן שם אפשר למצוא כל מיני דברים שהם יותר במישור הפרטי ובמישור, כמו שאומרים, כדאי לו. והיות שאנחנו לא מתמסרים להשם יתברך לגמרי, אז לכן גם ההסתכלות שלנו על התכלית היא לא אמיתית. זה תלוי ביחד. אז הוא אומר כאן שני דברים. ההתמסרות היא לא לגמרי, והמבט לעתיד הוא לא מדויק. אנחנו תמיד מפססים אותו ומקבלים במקום זה איזה... זורקים לנו עצם ואנחנו מתפעלים מהעצם, אבל לא מסתכלים על הדבר בעצם. כן. עכשיו הוא מסביר מדוע, למה זה שייך? מה השייכות בין זה אם יש בית מקדש באיזושהי נקודת ציון גיאוגרפית בכדור הארץ, או שאין, מה זה קשור לעבודה של האדם, כאילו, מה זה משנה? אז הוא אומר, כי עיקר הביטול כראוי זוכים בבית המקדש, שהוא גאון עוזנו, מחמד עינינו, כמו שכתוב, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. פה צריך להבין, כשאנחנו מדברים על ביטול, זאת אומרת, הסברנו שהכוונה התמסרות, יש כאן שאלה. זה לא ניתן, לכאורה, בעצם כל ביטול, גם ביטול של קבלת עול מלכות שמיים. בן אדם יכול לשים עול על פרש, את החרוש, או על חברו, אבל איך הוא יכול לשים עול על עצמו? אני שם עול על עצמי, מי זה אני ומי זה עצמי? מי זה אני שמשבד את עצמי לקדוש ברוך הוא? מה זה? מה התשובה לכל הדברים האלה? התשובה לזה שזה כוח שניתן לנו מלמעלה. זה לא חלק מהכוחות. הכוח שיש לנו לקבל עול מלכות שמיים באופן רשמי זה המלכות, כוח המלכות. אבל המלכות לא תלה מגרמה כלום. אז זאת אומרת, קיבלנו כוח מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לנו בצורה מסוימת, וזה גורם לנו לקבל עול מלכותו. אז כשהקדוש ברוך הוא מתגלה כמלך, ואנחנו מספיק טהורים בשביל להרגיש את זה, אז אנחנו מקבלים מלכות שמיים, עול מלכות שמיים. כאן, בנקודה הזאת, הוא לא מדבר על קבלת מלכות שמיים, כאן הוא מדבר על התמסרות טוטלית. התמסרות שעליה חז"ל אמרו, האבות הן הן המרכבה. כן? המן אלפוטרפה סיפר סיפור. היה לפני כמה שבועות, היה סיום של דף יומי בלקוטי מהר"ן. זה היה בביתר, לקחו את האודיטוריום הענק ועשו שם. אחד מהנואמים, היום קיבלתי את הטקסטים של הנאומים. אחד מהנואמים, כל הנאום שלו היה סיפורים. סיפר סיפור מזה ומזה ומזה. לא היה לי זמן לקרוא. אבל את זה, על זה היה תמונה גדולה של רב מנדל, ראיתי פתאום בתוך טקסט ברסלבי, תמונה של רב מנדל פוטרפס. אז לא יכלתי לא להסתכל. אז הסתכלתי, אז הוא מביא שם סיפור. והיה בסיביר, היה 8 שנים בסיביר, זה שמעתי ממנו. והיה שם איזה גוי שידע לעשות מעשה לוליינות. הוא תקע על 2 גבעות עמודי ברזל ומתח איזה אי הבנה, איזה משהו, איזה חבל או משהו, אני לא יודע בדיוק מה זה היה, איזה קרש. והוא עבר על זה, הלוך ושור, וכולם מאוד התפעלו. אחר כך הוא אמר שהוא יכול גם לקחת עגלה. הוא עבר עם עגלה, לא יודע איזה גודל עגלה, הוא עבר עם עגלה. אחרי שכולם ראו שהוא עובר ושב עם עגלה, אז הוא שאל, מי מוכן לשבת בעגלה? ואז כולם, אף אחד לא, הייתה ילדה קטנה אחת אמרה, אני מוכנה. טוב, אחרי שהיא חזרה בשלום, אז שאלו אותה, איך יחלת? מה פירוש, זה אבא שלי. אז כשהוא סיפר את זה, כשרמנו סיפר את זה, אז הוא אמר, צריך רק לזכור שאת העגלה מוביל לאבא. זה מה שהוא אמר. אם זוכרים שאת העגלה מוביל לאבא, אז אפשר להתמסר עד הסוף. אבל הזיכרון הזה הוא תלוי בדעת, והדעת הזאת היא תלויה בבית המקדש. בית המקדש היה כמו תחנת כוח שכולם קיבלו ממנה. כל יהודי איפשהו היה, יהודים השתדלו להיות קרוב, אבל כל יהודי איפשהו היה, אז הוא קיבל דעת. ולכן חז"ל אמרו שמי שיש לו דעת כאילו לא נחרב בית המקדש בימיו. למרות שזה לא דומה הדעת הפרטית של האדם לדעת של בית המקדש, אבל בכל פנים יש שם איזה גילוי. מה הגילוי? אז הוא מביא את הפסוק. מה הגילוי של הדעת בבית המקדש? והיו עיניי וליבי שם כל הימים. שימו לב, הוא חוזר על אותו ביטוי עוד פעם. בהתחלה הוא אמר שאנחנו לא יכולים לבטל את עצמנו, זה עבודה שבלב, ואנחנו לא יכולים להסתכל על התכלית באמת. עכשיו הוא אומר שכשבית המקדש היה, שני הדברים האלה היו, היה לב והיה עיניים, אבל הלב והעיניים לא היו שלנו, היו של השם יתברך. מי אומר במלאכים, והיו עיניי וליבי שם כל הימים? השם. השם אומר לשלמה, אם אתה, שמעתי את התפילה שלך, אם אתם תלכו בדרך שלי, אז העיניים שלי והלב שלי יהיו תמיד בבית המקדש. עכשיו כשיהודי מגיע לבית המקדש והעיניים והלב של השם יתברך בבית המקדש, אז גם העיניים והלב של היהודי נפתחים. כמו שאמרנו קודם על קבלת מלכות שמיים. אם יהודי זוכה שהשם יתגלה אליו כמלך, אז יש לו כוח לקבל עול מלכות. אם יהודי זוכה שהשם יתגלה אליו איך כתוב שם? יכלו רעים, שתו ושחרו דודים. הקדוש ברוך הוא קורא לנו אחי ורעי. אנחנו החברים הכי טובים שלו. אם הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה כזאת, אז הוא הופך להיות החבר הכי טוב שלנו. ויש בזה דרגות. יש בזה דרגות עד אין קץ. אבל על זה נאמר כמים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. זה התחיל במתן תורה שעליו נאמר פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. זה פנים בפנים. זה ממשיך אחר כך ב... יראה כל זכורך כשם שבא לראות כך בא לראות. הפסוק בשיר השירים, עינייך יונים, אז כתוב כשני יונים שמביטים זה בזה. אז לא כתוב שהוא מביט, היא מביטה, מביטים זה בזה. זה הדדי. היו עיניי וליבי שם כל הימים, אז לב כל ישראל אל הקדוש ברוך הוא. זה היה בבית המקדש. זאת אומרת, בית המקדש היינו, זה לא אומר שלא היה יצר הרע, זה לא אומר שלא הייתה בחירה. הספקטרום של היצר הרע היה מאוד רחב. בקצה התחתון היה לעבוד עבודה זרה ולפעול לכישוף ולעובי עידוני ודורש אל המתים וכל הסיפורים האלה. והקצה העליון היה להיות נביא ולהיות בעל רוח הקודש ולהיות כהן גדול, מי שמזרע כהונה וכן הלאה. אחרי החורבן הדעת הסתלקה, הספקטרום של הבחירה הצטמצם. זאת אומרת, יש כאן, זה כאילו שהקליפה תפסה טריטוריה. זה לא שעכשיו, יכול להיות שהפיתויים הם פחות. ועל כל פנים, אם יש פיתוי, אז אפשר להתגבר עליו. אין תירוצים שעכשיו חורבן. אבל במקום פיתוי יש בלבול. ובלבול זה פלישה למוח. פיתוי זה בלב. המוח הוא הטריטוריה של הקדושה באופן עקרוני. ואם הקליפה, אם היצרה מתלבש במצוות, כמו שקוראים לזה, כן? שמכיר את הביטוי. אז זאת אומרת שאם יש בלבול, כולל כל מיני בלבולים, כולל בלבול כזה שהיות שיש בית מקדש, אז אני לא יכול, היות שאין בית מקדש, אני לא יכול לעבוד את השם. או היות שגליתי מארצנו למקומות אחרים, אז אני צריך להיות כמוהם. או כל מיני בלבולים כאלה, אז אלה בלבולים הרבה לפני הפיתוי, אלה, יכול להיות שהם באים בעקבות הפיתוי. אבל על כל פנים זה בלבול. אם בן אדם אין לו בלבול, אז אפילו אם הוא מתפתה, הוא אומר אחרי זה אשמנו, הוא מתחרט. זה שהוא עושה רציונליזציה לאחר מעשה, והוא לוקח לעצמו כאילו שהוא לא טעה וככה צריך לעשות, זה בלבול, זה במוח. וזה בא בעקבות החורבן, זה הסתלקות הדעת. זה סיפור אחר לגמרי. עכשיו, עיקר האבלות זה על זה, על השינוי הרוחני שנעשה אחרי החורבן. על זה שאנחנו מוכנים, כמו שאומרים, אנחנו מרשים לעצמנו לרמות את עצמנו, ולהאמין בשטויות. יצרה תמיד היה, אבל זה לא שייך. כי בעניין הביטול הנעל, אמרנו התמסרות, יש כמה בחינות. באדם ובזמן ובמקום, זה עולם שנה נפש. האדם זה הנפש. כי כל מה שגוף האדם קדוש וטהור ביותר, כן יכול לבטל עצמו אליו יתברך בתכלית הביטול ביותר. יש כאן יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל זה אם בן אדם חוזר בתשובה עד מעמקי נשמתו. אז הוא יכול ברגע אחד לצאת מבירה עמיקתא ואיגרא רמא. לתשובה אין גבולות. אבל אם בן אדם לא עכשיו בקטע של לחזור בתשובה, אלא הוא בקטע של עבודה סדרתית, ללכת לאט לאט עם ההתקדמות איטית כזאת, אז מאוד משנה איך הוא יתנהג עד הרגע כדי לדעת כמה הוא מסוגל להתקדש, כמה הוא מסוגל לחוות את הקדושה. השכל הוא תמיד פחות או יותר, אבל לקדש את הלב, זה גם לקדש את המוח צריך... מקדש את הלב זה עוד יותר קשה. כל מה שגוף האדם קדוש וטהור ביותר, כן יכול לבטל עצמו אליו יתברך בתכלית הביטול ביותר. יש בזה הרבה דרגות, אבל בכל אופן, זה מתחיל מאמונה פשוטה, שמה שמגיע לי אני אקבל, ואני לא צריך לדחוף אחרים הצידה בשביל לקחת משהו. בן אדם צריך להיות טהור, זה ההתחלה, זה הטהרה. אחר כך מגיעה הקדושה, קדש עצמך במותר לך. אני לא דחפתי אחרים, אבל בתוך מה שמותר לי ובתוך מה שכבר שלי, אני גם צריך ללכת עם דרך ארץ, עם נימוס. רבנו כותב שכשיהודי אוכל, הוא צריך לחשוב שהמלך הזמין אותו לאכול. בעצם לא המלך, הוא כותב, אדם גדול. מה היה המלך שם? אדם גדול, הזמין אותי לאכול ואני יושב מולו ואני אוכל על שולחנו. צריך לאכול עם דרך ארץ. ואותו דבר כל צורכי הגוף. מה שגוף האדם קדוש את האור ביותר, כן יכול לבטל עצמו אליו יתברך בתכלית הביטול ביותר. ועל ידי זה הוא מקבל יותר דעת, גם בזמן החורבן. ולשאוב מימי התורה משם ביותר, כי יש לו כלים ראויים לקבל. מה זה, מה שייך כאן תורה בתוך כל העבודה הזאת? אנחנו יודעים שאת הרעיונות אנחנו מקבלים מלמעלה. כי אנחנו לא בוראים יש מאין. יש לפעמים שההמצאה שבן אדם נופל על איזה המצאה שאף אחד לא חשב עליה, נשמע ממש כמו הברקה, כאילו... וזה הגיע מלמעלה. וכדי שזה יהיה מדויק, זה יקרב את האדם לקדוש ברוך הוא, אז זה צריך להיות על ידי זה שהאדם הוא מכוון להתמסרות להשם יתברך. אם הוא לא מכוון להתמסרות להשם יתברך, ככל שבאים לו יותר המצאות ויותר חוכמות, אז הוא יותר אומר כוחי ועוצם ידי. ואז התורה לא מתיישבת על ליבו. אדם שהוא בקטע של כוחי ועוצם ידי, הוא לא אוהב תורה כזאת שעליה אין להוסיף וממנה אין לגרוע. זה לא מסתדר לו. הוא צריך תורה שאפשר להכניס אותה למעבדה ולהתחיל לשנות אותה. הוא מקבל תורה כזאת שהיא קדושה, והוא צריך את כל המאמצים לעשות בשביל להתאים את עצמו ואת העולם לתורה. אבל התורה זה הקוד האלוקי, כאילו. זה לא ניתן לו לעשות עם זה מה שהוא רוצה. זה ממש מתאים לבן אדם שמתמסר להשם יתברך. הזרימה הנפשית שלו זה להתמסר להשם יתברך. אז תורה כזאת מחיה את נפשו. ולכן הוא נפתח אליה והוא מבין אותה והוא זוכר אותה. הבן אדם שכל העניין שלו זה לחפש להתבטא, אז תורה כזאת מצבנת אותו. די, אנחנו שומעים כל שנה את אותו סיפור. אז אם הבן אדם הוא קדוש שיכול לבטל עצמו אליו יתברך בתכלית הביטול, ולשאוב מימי התורה משם, מהאינסוף שאליו הוא בטל ביותר, כי יש לו כלים ראויים לקבל. וכן יש זמן שהוא מסוגל ביותר לבחינת ביטול. הוא דיבר על הנפש, עכשיו הוא מדבר על זמנים. גם בזמנים יש מדרגות, שהם כל הימים טובים, ובראשם השבת, שהוא מעל עולם הבא, ובזמן הזה הבן אדם יותר מסוגל להתמסר. עיקר הנקודה של השבת זה להתמסר להשם יתברך. דיברנו על זה כמה פעמים, עיקר, אפילו כל המלאכות של שבת, המוטיב המרכזי במלאכות של שבת, ביישום מלאכה בשבת, זה להראות שבשבת על כל פנים אני לא בעל הבית. שזה כל המקלקלים פטורים וכל המתקנים חייבים. כי בשבת אני לא בעל הבית. וממילא מזה אני מבין שגם כל השבוע אני לא בעל הבית, רק כל השבוע נתנו לי את המפתחות. אני ממונה, אני חתום על זה. אבל זה לא שלי, זה תמיד של השם יתברך. זה המשמעות. אז שבת, עיקר השבת זה ביטול להשם. לנו נראה שיום כיפור זה ביטול להשם. בשבת, אז כאילו זה הפוך. בשבת אוכלים יותר, נחים יותר, אבל זה טעות אופטית. בשבת האוכל זה עבודת השם. והמנוחה זה עבודת השם, בשביל זה נתנו לנו את השבת. זה לא ש... אז אני... ביום חול, אם אני אוכל יותר ממה שאני צריך, אני עובד את עצמי. אבל בשבת, הקדוש ברוך הוא אמר. אז עד רבה, בשבת נתנו לנו פתח, הפלא יועץ אומר, תראו איזה יופי, הוא אומר, נותנים לנו מצוות שאנחנו נהנים מהן, בסוף נותנים לנו שכר על זה. איפה ראינו בעולם דבר כזה? מה הוא מתכוון לומר? הוא מתכוון לומר שבשבת הקדוש ברוך הוא פותח פתח רחב שלאן שאתה לא הולך, אתה עובד אותו. חוץ אם אתה פוגם בשבת. אבל אם אתה מקבל על עצמך את היופים, כאילו בוער לי לנסוע לים, לא יודע מה, כל מיני, אבל אם אתה מקבל את השבת, לאן שלא תלך, אתה עובד את השם. זה הזמן הכי גבוה, השבת. לכן באמת פגם בשבת הוא יותר גרוע מפגם ביום כיפור. רואים את זה בעונשים. אותו דבר, יש שינויים במקום. במקום כפשוטו, במקום הגיאוגרפי. וזה בחינת מעלת קדושת ארץ ישראל, כי שם המקום מקודש ביותר. המקום הפשוט. ויכולים שם לבטל עצמו אל אור אינסוף. יהודי שרוצה באמת להתמסר לגמרי להשם יתברך, זה דומה לשבת, מאוד דומה לשבת. ארץ ישראל זה מצווה ש... מה שאתה לא עושה שם, אתה מקיים את המצווה של ארץ ישראל. אלא אם כן אתה פוגם בקדושת ארץ ישראל. היה אצל האדמו"ר מבעלז, זה רבי אהרון. זה ידוע, היה קדוש עליון. הוא היה פעם, בשנים הראשונות שהיה בארץ. היה שם איזה יהודי שעזר לו, גם יהודי מבוגר כבר. הוא חי בתל אביב. והוא נגש בתפוח, היהודי הזה. וזה כנראה תפוח עוד היה בוסר. אז הוא נתן יריקה ואמר, אוש, הפירות של ארץ ישראל הם חמוצים ומרים. ורבי אהרון היה לא רחוק ממנו, והוא שמע את זה. הוא קרא לו, אמר לו, שילך לשטוף את הפה. כן, ככה, שילך לשטוף את הפה, ושאחר כך יחזור ויגיד שהפירות של ארץ ישראל הם טובים טובים. ומה כל כך הקפיד עליו, הוא לא היה ילד קטן. הוא לא היה גננת. רק יש עניינים שהם כל כך גבוהים, שהפגם הכי קטן שם, זה יותר מה שבדברים אחרים, דברים הרבה יותר קשים. וארץ ישראל זה דבר שהוא למעלה מהשכל, למעלה מהטבע, למעלה אנחנו... אין לנו שום השגה בדבר הזה. ארץ, 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 שבי דבר השם. אנחנו מדברים תמיד על שלמות הארץ, על שלמות התורה ועל שלמות העם. נכון? יש לנו ג' דברים. אחד מהם זה העם, זה ישראל. אחד זה התורה, זה אורייתא. מה צריך להיות השלישי? במה הוא מתבטא? בארץ. הקשר של הארץ הוא קשר נעלם. זה בעצם הקשר שמאחורי הספקטרום. זוכרים את הגלגל עם הקשרים? לא זוכרים? אני אספר לכם את הסיפור. הייתי פעם אצל הרבי, לפני המון שנים, תשמ"ח. אני לא זוכר אם זה תשמ"ח, יכול להיות, זה היה עוד לפני זה. יושב שם אבא של חבר שלי, יושב בית כנסת עם כמה אנשים, והוא אמר, מי שלא היה כאן שנה שעברה, יש לי בשבילו סיפור. אני לא הייתי שנה שעברה, אז סיפר סיפור, אמר. הרבי דיבר בשמחת תורה על שבירת הלוחות, הוא מאוד מאוד בכה. על מה הוא בכה? הוא לא בכה על הלוחות שנשברו. הוא בכה על משהו אחר. הוא אמר, איך יכול להיות שרשי סיים את התורה עם יישר כוחך ששיברת? איך זה יכול להיות? צריך לסיים בדבר טוב. כנראה שזה היה דבר טוב. מה היה הדבר טוב? הוא אמר ככה, כתוב בזוהר, ואז הוא בחר, כתוב בזוהר שיש שלושה קשרים שנקשרים זה לזה. תלת קשרים מתקשרן דה בדה, ישראל באורייתא ואורייתא בקודש בריחו. אז זה שני קשרים, זה לא שלוש. אז הוא אמר, זה הולך בעיגול, זה גלגל. ובאמצע יש קיר שאנחנו לא רואים, אנחנו רואים רק את שני הקשרים האלה, הקדמיים. אבל זה כמו הצבעים שם מאחורי הספקטרום, שהעין האנושית לא יכולה לראות אותם. מאחורי זה יש את הקשר של ישראל ישר לקדוש ברוך הוא. וזה הארץ. הרי כתוב שהאדם הראשון, הפרעון נלקח ממקום המזבח. וארץ ישראל התקדשה מאז. עוד לא היה... עוד לא היה בחירה בעם ישראל ולא היה בחירה בתורה. זאת אומרת, התורה קדמה לכל ועם ישראל קדם לכל, אבל במציאות הפיזית היה רק אדם הראשון. ממנו היה צריך לצאת הכל, מאדם ומנוח, אם הם לא היו פוגמים, היה אמור לצאת מהם הכל, לא היה צריך לצאת דווקא מאברהם. וכל האנושות הייתה משתתפת בזה. לכן גם נתנו להם את האופציה במתן תורה, רק הם לא רצו. אבל על כל פנים, מאיפה זה מתחיל הכל? מהמקום הקדוש. בעולם שנה נפש המקום הוא הדבר הכי נמוך. נכון? זמן הוא יותר עדין מהמקום. והנפש ודאי. ודווקא במקום, איך כתוב שם? מרום וקדוש אשכון את דקה ושפל רוח. אבן השתייה, שתייה. שפת אמת אומר, הקדוש ברוך הוא שם את האצבע שלו כאילו על זה. הוא חתם את שמו על המקום. הוא חתם את שמו גם על השבת וגם על ברית מילה, אבל על המקום זה הנקודה העצמית, זה הנקודה שלא משתנית. ולכן גם הקדושה לא פוקעת. למרות שמבחינה הלכתית יש בזה כל מיני מצבים, כן? אבל באופן עקרוני הקדושה לא פוקעת. זה שאנחנו מחלקים בין קדושת עולי מצרים לעולי בבל, זה רק בקדושה שיוצאת מהכוח אל הפועל. אבל הקדושה העצמית של הארץ, אין בזה שינויים. בעצם אין שינויים. שינויים יש בהתגלויות. יש כאן סוד שגם אחרי שמגלים אותו, ומגלים אותו אלף פעם, זה לא מתגלה. איך כתוב שם בשיחות הר"ן, אותו אדמה עם אותם בתים, עם אותם עצים, זה נראה בדיוק אותו דבר. אתה עובר את הגבול, אתה לא יודע, אתה לא צריך לספר לך שהגעת לארץ ישראל. ומצד שני זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, אם יהודי באמת מקבל את העניין הזה, הוא לא פוגם בקדושה, לפגום בקדושה של ארץ ישראל, הוא זורק את עצמו מהארץ. הוא יכול להסתובב במרכז ירושלים, אבל אם הוא פוגם בקדושה של ארץ ישראל, אז הוא לא חווה את ארץ ישראל. הוא צריך לקבל, להאמין לכל הפחות, שארץ ישראל קדושה. ואז להמשיך אלוקותו יתברך על עצמו על ידי התורה, שממשיכים בכל פעם הרשימה של הביטול הנ"ל. כשאדם מתבטל, מתמסר לקדוש ברוך הוא, באותו רגע, כשההתמסרות היא בשיאה, אז הוא לא יכול לעשות שום דבר. ובאותו רגע הוא בדביקות. הוא לא יכול לפתח ספר וללמוד. אבל הרושם שנשאר מזה דווקא עוזר לו ללמוד. כי הרושם הזה כל כך מנקה אותו, שאחר כך כשהוא ילמד, הוא יבין את הדברים נכון, והוא לא יראה דברים מהרהורי ליבו. הוא לא ייקח את הסוגיה למקום שמשתלם לו, כמו שאומרים. והסגולה לזה בארץ ישראל, ועל כן, כאן כתוב ביטוי מאוד מוזר, באמת אמרו רבותינו ז"ל, הוא לא כתב הרבה ביטויים כאלה, באמת אמרו רבותינו ז"ל, אין תורה כתורת ארץ ישראל. זה לא דומה. כמה שאתה משיג במקום אחר, פה אתה יכול להשיג יותר. וכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה. הנה פה חז"ל רמזו את מה שדיברנו קודם. שהקודש הבריך הוא מרומז בארץ, שכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוקה. פה זה מרומז. ועיקר קדושת ארץ ישראל, עיקר זה כמו השורש שממנו מתפשט, כאילו המנורה שממנה האור מאיר לכולם, אז הוא בבית המקדש. ששם נקודת האבן השתייה, אבן שתייה, ששם יכולים להתבטל אל אור אינסוף בתכלית הביטול. אז באמת לא כל אחד היה זכאי לזה ולא כל אחד נכנס. אבל כשהכהן גדול נכנס, אנחנו כולנו נכנסנו איתו ביחד דרך התפילות שלו. הוא התפלל שם רק על דברים פשוטים. דברים מאוד מאוד יומיומיים. זאת אומרת, הוא תפס את המכנה המשותף הנמוך ביותר. כמו שהוא כותב, בעל התניא כותב, כשקיר שבנוי מקרשים לרוחב, כשהוא שוקע בבוץ, כשרוצים להרים אותו, צריך לדחוף את ה... היה להם דבר, זה היה ג'ק של הזמן הקדום, קראו לזה ליבר. היה צריך לדחוף את הליבר מתחת לקרש הכי נמוך ולהרים את הכל. כי אם אתה דוחף למעלה, אז יישאר לך באמצע חלל. זה ברור. אז כמו שאומרים, הכהן גדול, כשהוא נכנס לבית לקודשי הקודשים, הוא הרים את כולנו. הוא דיבר על הדברים שמעניינים את הקטן שבקטנים. ששם יכולים להתבטא ללא אינסוף בתכלית הביטול, וזה עיקר מצוות עליית רגלים. מה זה מצוות עליית רגלים? לפגוש את העיניי וליבי שם כל הימים של הקדוש ברוך הוא, לבוא עם העין והלב שלנו ולפגוש את העין ואת הלב שלו, לראות ולראות את פני השם. וזה, בשביל זה בעצם היה אפשר, צריך להבין את זה, היה אפשר להגיד לכל יהודי שלוש פעמים בשנה הוא צריך להגיע לבית המקדש. מתי? תבחר תאריך, מה זה משנה? מה זה נוגע? אבל הקדוש ברוך הוא לא שורה כשיש אתר פגום. אם בני ישראל לא נפגשים, הם היו, תחשבו על שבט נפתלי ועל שבט שמעון, הם מפתחים דיאלקטים שונים של עברית, וכעבור כמה שנים מתחילים להילחם אחד בשני. שלוש פעמים בשנה הם התחבקו ביחד בירושלים. אז הברכנו, אבינו כולנו כאחד באור פניך, זה הכלי. ובאמת, כשהיה שנאת חינם, בית המקדש נחרב, וגם בבית המקדש הראשון כתוב מין דבר כזה במלאכים, או בדברי הימים, אני לא זוכר, תמיד מבלבל אותי. והיו מלאיבים במלאכי אלוקים ומתעתעים בנביאיו. הם עשו פוזיציה לנביא. היה מין עוד מפלגה שמרדה. אז תמיד היה איזה, לא היה את העיניי חיונים בין יהודי אחד ליהודי חברו. אז ממילא גם לא היה את העיניי חיונים בין קודש בריחו לכנסת ישראל. זה הולך יחד. ועל זה אנו צריכים להתאבל ולבכות מאוד על חורבן בית המקדש. שמשם היינו זוכים להמשיך על עצמנו בחינת ביטול אל השם יתברך באמת בכל מקומות העולם. ואתה אחר החורבן קשה מאוד לבטל עצמנו בשלמות. למה? כי יש בלבולים. זה מה שאמרנו קודם, מחמת תוקף הסתרא אחרא שהתפשטה מאוד בעולם. מה פירוש שהתפשטה בעולם? היא התפשטה, היא נכנסה למוח. היא גנבה לנו את הדעת, או שהדעת הסתלקה, כמו שהשכינה הסתלקה בבית המקדש. אז הסתרא אחרא, יש לה, כל זמן שהדעת נמצאת, כשיש אור, חושך לא יכול להגיע. מה אתה עוד דוחה הרבה מן החושך? כשהאור מסתלק, אז החושך מתחיל להגיע. בעצם גם בחורבן הבית הגשמי, אז הדבר הראשון שמופיע על חורבן הבית, אני לא מדבר בסדר כרונולוגי של, ובעצם יש, איפה יחזקאל מופיע בסדר שחזל קבעו את התנ"ך? מישהו זוכר? יש גמרא בבא בתרא, כתוב סדרן של נביאים. זה פלא גדול, יחזקאל מופיע שם לפני ירמיה. בין ישעיה לירמיה מופיע יחזקאל. או שישעיה מופיע בסוף בגלל הנחמות שלו. רצו לגמור בדבר טוב. זה לא סדר. יחזקאל מדבר על תקופה יותר. יחזקאל רוב נבואתו היה בגלות. ירמיה רוב נבואתו היה בארץ ישראל, ואחרי זה הוא ירד למצרים עם יוחנן בן קרח, אלה שברחו אחרי מות גדליה בן אחיקם, והוא כבר היה זקן שם. הוא נשאר שם. בפשטות. והוא לא, הנבואה של יחזקאל וירמיהו נפגשה סך הכל בכמה שנים, יחזקאל היה הרבה יותר מאוחר. נדמה לי שחזל שמים את יחזקאל לפני ירמיה, ובסדר של החורבן, צריך לבדוק את זה אם אני אומר נכון. דרשה יש לי כבר להגיד על זה, אבל אם אני אומר נכון, צריך לבדוק, לא להאמין לי. בסדר של החורבן, את הפסיעה הראשונה של החורבן, זה פרק א' של יחזקאל. מה כתוב שם? הוא ראה את המרכבה. תסתכלו במפרשים. הוא ראה את המרכבה העליונה עוזבת את בית המקדש כדי שבית המקדש יוכל להיחרב. נבואת המרכבה של יחזקאל היא בעיקרון נבואת פורענות. אנחנו קוראים את זה בחג, בשבועות, כי לא כתוב שם במפורש שזה בגלל זה. אבל בעצם זה, זאת אומרת ככה, קודם כל יש חורבן ברוחניות. אחרי זה כבר הכל מתפרק, הממלכה מתפרקת, המלכים מתחלפים כל כמה שנים, המדיניות החוץ משתעבדת לבבלים, ואחר כך גם מדיניות הפנים, ואחר כך יש מלחמות, ויש מצור, ויש נפילה, אבל קודם כל השכינה מסתלקת. ברכן אבינו כולנו כאחד, כתוב על, על, על אחאב, שהם היו מנצחים במלחמות, הם היו רשעים בגלל שהם היו באחדות. אז קודם כל, הפגם הראשון זה הפגם באחדות שבינינו. קשה עליי פרידתכם, וכתוב על עלייה לרגל. הפרידה שיש ביניכם לבין עצמכם היא קשה על הקדוש ברוך. זה קודם כל. הדבר השני זה שאם יש כזה דבר של פירוד לבבות, אז כבר כל אחד עושה מקדש לעצמו. זה הסיפור בבית שני, ששני אחים רבו ואחד הלך ועשה מקדש במצרים. כן, הוא פותח עוד בית כנסת. בואו ניקח את כל החבר'ה, נפתח בית כנסת לבד. כן. מוכר התופעה הזאת עד היום היא עוד. עד היום השטן הזה מרקד בינינו. ואז יש הסתלקות השכינה, ואז מגיע, חורבן, וזה מקרים גם לחורבן הדעת. אבל בעצם חורבן הדעת כבר היה כבר קודם, באיזשהו אופן. זה נקרא שהסטרחה התפשטה מאוד בעולם. היא חורגת מהטריטוריה שלה. מותר לה לפתות, אסור לה לרמות. ככה אמר הבעל שם טוב, התולדות יעקב יוסף מביא את זה. יש גמרא מעניינת, מסכת שבת, שוחט משום מים מחייב. זה מלאכה בשבת. לשחוט בעל חי זה מלאכה, ועל מה הוא חייב? אז כתוב שם בהתחלה יש הווה אמינא כזאת, זה לא נשאר במסקנה, משום צובע. הוא צובע את האור. זה נשמע מוזר, זה נדחה, זה לא נשאר, אבל הבעל שם טוב אומר, למה בכל אופן כתבו את זה? אז הוא אומר שהשוחט זה היצר הרע, הוא שוחט את כולנו. ועל מה הוא מחייב? למה באים אליו בטענות? הרי כתוב בסוף אחת גדיה, בסוף ההגדה, כתוב שבסוף השם שוחט את המלאך המוות. מלאך המוות והיצר הרע זה ראש אחר של אותו דרקון, כמו שאומרים. אז למה הקדוש ברוך הוא בא אליו בטענות והוא מעניש אותו, הוא עושה את השליחות שלו? כי הוא משקר. מותר לו לפתות, אבל אסור לו לבלבל ואסור לו לרמות. שוחט משום מים מחיים, משום צובע. זהו, וזה היום חוגג הכי הרבה. כולם מנומסים, כולם עדינים, כולם זה, רק כל אחד משנה את הטוב לפי איך שמשתלם לו. כל אחד קורא טוב למשהו אחר. שמשם אחיזת כל התאוות והבלי העולם הזה. היום התאוות נעוצות עמוק בתוך התרבות. הבן אדם היום הוא בן אדם הרבה יותר מחונך מה שפעם. גם בדור ההוא, שהוא מדבר, שרבי נתן כותב את זה, אנשים היום הם מאוד מתורבתים ומאוד מנומסים. וכדי לעשות משהו, אז הם חייבים להגיד לעצמם שזה בסדר. זה ברור. ואם אין לי את האפשרות להגיד לעצמי שהדבר הזה בסדר, אני לא אעשה את זה. אני חייב את המניפולציה הזאת להגיד לעצמי שזה בסדר. זה כבר הרבה מאוד שנים כך. אולי בימי הביניים זה לא היה כך. אבל זה הרבה מאוד שנים כבר, אצל הרבה עמים. ואנחנו בתוכם, כן, ישבנו בתוכם. והוא אומר שדווקא מזה, דווקא הבלבול הזה גרם להכי הרבה חטאים והמונות. בחינת חיזו דהי אלמה, עוד פעם מדבר על העיניים. הראייה לראות את העולם, לראות, המושג כאן של לראות, יש כאן שני פירושים, יש רואה אני את דברי אדמון, רואה אני את דבריך. מה זה רואה אני את דבריך? אני מקבל אותם. הם הופכים להיות מרכז דו-שיח. או ראייה זה עיניים, זה מלשון, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. זאת אומרת, מה זה עיניי? ההתעניינות שלי. אם ההי אלמה עומד במרכז ההתעניינות, אז יש בלבולים. בשביל להסביר את זה צריך יותר, יש סיפור, אומרים על רב חיים מצאנז, הוא אמר, איך יהודי עובד את השם? הוא אמר ככה, קודם כל, תעייף, לך לישון. אתה רעב, תגמור לאכול. אחרי זה תשקיע את כל הכוחות שלך בעבודת השם. ככה הוא אמר. עכשיו, מי שלא מבין פשט, ועל השעון, זה ככה, ממש ככה. בן אדם בא רעב ללמוד, הוא לא מסוגל ללמוד. אז אומרים לו, תאכל קודם, אחר כך תבוא. אבל אם בן אדם הופך את הקדימה בזמן לקדימה בחשיבות, אז הוא מעוות את הכתובים. הוא מגיע, נגיד בן אדם מגיע לעיר חדשה, הוא צריך לבחור לעצמו מקום מגורים. אז הוא בודק שזה קרוב למועדון וקרוב למכולת וקרוב לאוטובוס וקרוב, קרוב, קרוב. יכול להיות שבכלל אין שם בית כנסת. אבל הנה, רב חיים אמר שצריך קודם לדאוג לאוכל וקודם לשינה. זה נקרא חייזו דאי אלמה, זה נקרא שהוא תקוע, המראות של העולם הזה נמצאות אצלו במרכז העניינים. הוא לא יכול להתנתק מהם. עם זה הוא פנים בפנים. עם הקדוש ברוך הוא פנים אל עורף, הוא פונה עורף. כי פנו אליי עורף ולא פנים, כתוב בנביא. המבלבלים את הראות, הוא אומר את הביטוי, בלבול. לא מדבר על תאוות ועל פיתויים, הוא מדבר על בלבולים. הבלבול נותן תשתית לתאוות ואבלי עולם הזה. זה מה שהוא מסביר כאן. המבלבלים את הראות מלהסתכל אל התכלית האמת ששם כולו טוב. וזה בעצמו עיקר האיסורים והמרירות והצרה של הגלות. כאן הוא עונה על שאלה. זה כאילו שיושב מולו איזה יהודי פשוט, שלא מבין לגמרי את כל מה שהוא מדבר, אבל הוא אומר, רבי נתן, אני לא יודע, אצלי הגלות זה שאני חייב 1,000 רובל לפריץ, והוא רוצה לזרוק אותי לבור. זה הגלות שלי. אתה מספר לי סיפורים על הדעת בגלות, ואי אפשר להתמסר לגמרי להשם יתברך, וכל מיני, אני לא מרגיש את זה. עכשיו הוא מתרץ את הטענה הזאת. הוא לא אומר לו, אתה לא מבין. לא, בשום אופן לא. הוא אומר, ואם היינו זוכרים, ועל ידי זה, כל מה שאני דיברתי, בגלל מה שאני אמרתי, בגלל זה אתה סובל מהפריץ. ועל ידי זה אנו מרגישים איסורים והמרירות ביותר. ואם היינו זוכים לבטל עצמנו אל התכלית, היינו זוכים אחר כך להמשיך תורה מהרשימה של הביטול. אם אנחנו היינו מתמסרים לגמרי להשם יתברך, היינו כמו הילדה הקטנה בסיפור של רב מנדל. כן? זה אבא שלי. אז אני לא פוחד. השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם. אשר זה עיקר הנחמה של הצרות והאיסורים. זאת נחמתי בעוניי, כתוב שם. הוא מדבר על התורה. כל קוף יוטט מדבר על התורה. כמו שכתוב, הנה כאן זה כתוב. חצי שורה אחרי זה היה כתוב, אני לא ראיתי. כמו שכתוב, זאת נחמתי בעוניי. ועכשיו בעוונותינו הרבים המעכבים בניין בית המקדש, שמחמת זה נחשב כאילו נחרב בימינו, כל זה מחמת שנלכדנו מאוד בחייזו דהי אלמה, תופס אותנו כל הדברים הארעיים. רבנו לא אהב שיהודי בונה בית בחוץ לארץ. הנכד שלו פעם נשרף לו הבית, הוא לא ידע, הנכד שלו זה היה. לא זוכר, אחד מתלמידי תלמידיו, נשרף לו הבית, הבתים היו שם עץ, בקיץ היו את המצרפות, הגגות היו מקש. אז נשרף לו הבית, אז הוא הלך לקנות עצים, לבנות בית. השטח היה שלו. אז אמר לו אחד מהחברים שלו, אני לא זוכר, אם הוא היה הנכד או שהנכד אמר לו, או שהוא אמר על הנכד שהוא כל ימיו היה לו הרבה כסף, הוא כל ימיו אף פעם לא קנה בית, אפילו לא קנה בית בחוץ לארץ. כי בחוץ לארץ יהודי צריך להיות תמיד, כמו שאומרים, עם רגל אחת קדימה. אז היהודי הזה שמע את הסיפור, הוא לא בנה את הבית, הוא שכר דירה, הוא לא בנה בית. קשה לנו להבין את זה, אבל חתם סופר אמר פעם, דיברנו על זה. נתן משל לבן מלך, שהאבא זרק אותו למקום רחוק, מאוד התגעגע, אבל הוא התנחם שאבא יחזיר אותו. יום אחד הוא רואה שבמקום הרחוק בונים ארמון. והוא שאל מה זה, אז אמרו לו שזה בשבילך. אז הוא פרץ בדחי. אם בונים בשבילי ארמון, אז... החתן סופר אמר את זה באיזה סיטואציה שנתנו שוויון זכויות ליהודים. הוא בא אליו בשמחה, ואמר, חבר'ה, על מה אתם שמחים? זה לא המקום שלנו. אם דואגים לנו לסדר אותנו פה טוב, מי יודע כמה זמן זה עוד ייקח. עצם זה שהיו צריכים לומר את זה לאנשים, היו צריכים לומר לנו את זה. החתן סופר היה צריך לומר לנו את זה. אותו חסיד היה צריך לומר את זה לחברו. למה בעצם התחושה הבריאה של עם ישראל לא מרגישה את זה לבד? למה צריך מישהו לבוא לספר לנו את זה? מה התשובה? שנלכדנו בחיזו דעי אלמה. אנחנו לחודים, לא מרגישים אפילו. מי שלא לחוד, הוא בעל מדרגה. זה... אותו רב מנדל סיפר לי, אמר לי פעם, בחיים לא היה לי דירה משלי בחוץ לארץ. באתי לארץ, קניתי בית. הוא כבר היה ממש זקן. אף פעם אומר, לא היה לי דירה משלי. וכשבאתי לארץ, קניתי בית, הבנתי מה זה כל אדם שאין לו בית אינו אדם. מה זה? שאם בן אדם אין לו בית, אז זה לא נורא, אין לו בית. אבל כשיש לו בית, שלא ירגיש את עצמו בעל הבית, זה עבודה קשה. אז מי שלא זכה שיהיה לו בית, שאף על פי כן ידע שהוא לא בא לבית, אז הוא עדיין לא נהיה בן אדם. זה כבר תחושה של חסיד. אבל לא היה לו בית, בחוץ לארץ, אף פעם לא היה לו בית. שזה בחינת חורבן בית המקדש, ושרפת התורה, ונמסרו ארזיה על החיצונים, כל הדברים שכתוב בכתבי אריזה על, על, על מה בוכים בתיקון חצות, חס ושלום, ואין אנו יכולים להמשיך תורה מהביטול הנעלה, אנחנו לומדים תורה בלי ביטול. ואז יכול להיות הרבה פעמים שאנחנו מדברים מהרהורי ליבנו, ולא מעניין אותנו באמת מה התורה רוצה. מחמת שהעולם מבולבל מאוד בתאוות ואבלי העולם הזה. זה לא רק שהעולם מוצף בתאוות, הוא מבולבל. הבלבול יכול לסמן את התאווה כדבר הטוב בעולם. חזו דעי אלמה. זהו בחינת, על אלה אני בוכייה, כי רחק ממני מנחם. אז זאת נחמתי רחוקה. זאת זה גם על פי קבלה רמז לתורה שבעל פה. כי עיקר הנחמה על ידי הביטול אל התכלית, ועל ידי התורה שזוכים להמשיך משם. ועכשיו רחק ממני כל זה. ועל כן צריכים לבכות על זה הרבה בדמעות ממש, והדמעות הן חלקי הראות כידוע וחמובה במקום אחר. חז"ל אמרו שמישהו בוכה הרבה, העיניים, הראייה שלו מתקלקלת, ועל ידי הדמעות האלו שאנו בוכים ומתוודים, שאנחנו גרמנו את כל הנעל על ידי שהלכנו אחר עינינו, ומאחר שאנו בוכים על זה, אנו מגרשים על ידי הדמעות את חלקי הראות שנטו אחר חייזו דהי אלמה. כאן צריך להבין, אני לא יודע על מה אנשים בוכים הכי הרבה. תגידו לי אם אני טועה, יש לי רושם שעל אכזבה בוכים יותר משל על כל דבר אחר. יכול להיות שזה לא נכון, אני לא יודע. אי אפשר לעשות סטטיסטיקה מכזה דבר. אבל בכל אופן, בוכים הרבה על אכזבות. ויש סוג של אכזבה, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אכזבה, זה שתיארנו לעצמנו משהו, זה בסוף... אבל יש לפעמים סוג אחר של אכזבה. שבן אדם תופס את עצמו בגיל, לא בגיל 20, אבל בגיל יותר מבוגר, בן אדם תופס את עצמו והוא רואה שהוא השקיע המון המון בכיוון מסוים, ובסוף, כאילו, בסדר, אפשר לעשות עם זה משהו, זה לא לגמרי בחינם, אבל כאילו לא... העושר הגדול שהוא ציפה לו, אם בן אדם משקיע כי הוא חושב שהשם רוצה, אז תמיד הוא שמח. כי על כל פנים הוא עשה מה שהשם רצה. אבל אם הוא משקיע כי הוא ציפה לאיזו תוצאה, ובסוף התוצאה היא לא... יכול להיות שהיה משקיע במשהו אחר, אז בכל הפחות הוא היה עכשיו... הוא היה עכשיו, איך אומרים, למדן יותר טוב, או יהודי יותר טוב, או חסיד יותר טוב, או משהו. אז היה לו אולי פחות זה ופחות זה ופחות זה, אבל מה יש לו מכל זה? זה סוג של אכזבה כזאת, אם הוא בוכה על זה, לכאורה זה להזיל דמעות על, אין בוכין על חלב שנשפח, אומרים אצלנו, כן? לכאורה הוא מזיל דמעות על שטויות, על העבר אין מה לבכות. אבל כאן אומר אחרת, אפשר לתקן, עם הבכי אפשר לתקן רטרואקטיבית, זאת אומרת, הבן אדם משך על ידי הפעילות הלא נכונה שלו, הוא משך חלקי נפש שהשתעבדו לתפיסת עולם שהעולם הוא דבר מרכזי. וכשהוא מתאכזב מזה, הוא בוכה על זה, אז הוא מוציא את החלקים האלה. החלקים האלה נקראים חלקי הריאות. ושבו אוהבים אחר הגשם, זה הריאות שהולך אחר הבכי. חז"ל אומרים שהראייה מתקלקלת מהבכי, עכשיו הוא מתקן את הראייה שלו. זה גם הרמז מה שאמרו המקובלים, בעלי המוסר המקובלים אמרו שיהודי בוכה על החטאים שלו, שרחץ את הפנים עם הדמעות. המושג של פנים, זה כמו שאמרנו בתחילת השיעור, פנים בפנים דיבר השם עמכם. לאן פניך מועדות? לרחוץ את הכיוון שלי עם הדמעות. לרחוץ כיוון זה לשנות את הכיוון. כיוון אי אפשר לרחוץ, זה לא דבר שרוחצים אותו. וצריכים לבכות כל כך עד שמגודל צער, הצער או מרירות הכאב שירגיש מגודל החורבן, על ידי זה בעצמו יעצים ויסתום עיניו מכל חסד דאי עלמא. בן אדם מצטער, לקחו ממנו משהו מאוד מאוד יקר לליבו, והולכים מביאים במקום זה בייגלה, אני יודע, 10 אגורות. מה, אתה עושה מני צחוק? כמו הוא הורגל בטבע האדם לסתום עיניו, זה כתוב בסוגריים, כי זה משל, כמו הורגל בטבע האדם לסתום עיניו מגודל הצער והאיסורים, כמובן במקום אחר, זה כתוב בליקוטי מהר"ן בתורה אחרת, כאן נותן לנו לבסס על, על, על תורה אחת, וזה כתוב בתורה אחרת, בחלק אחר. לא משנה עכשיו כל הרקע, אין זמן, אבל הנקודה היא שספונטנית, כשמאוד כואב העיניים נעצמות. וזה מראה על מהלך שקורה בנפש, שכשמאוד רע לנפש הסיטואציה שנמצאת בה, אז היא עושה את הדבר הכי בריא והכי טבעי, היא מתמסרת לקדוש ברוך הוא. ששם הכל טוב, שם הכל נמתק. במשל זה לא מפסיק לקוף כשעוצמים עיניים, אבל בנמשל, אז לאותו רגע הכל נמתק, אחר כך זה חוזר, אבל אחר כך הוא כבר יכול לנחם את עצמו עם זאת נחמתי, עם התורה. בבחינת איני נגרע ולא תדמה מעין הפוגות עד ישקיף וירא השם משמיים. כי כשסותם עיניו כנ"ל הוא מסתכל רק על התכלית, כמו כן השם יתברך גם כן משקיף ומשגיח עליו מלמעלה. זה אפשר להבין סיפור, שמעתי מסבי זכרונו לברכה, למה קראו לרבי אברהם המלאך, הבן של המגיד ממזריץ', למה קראו לו המלאך? יכול להיות שהיו עוד סיבות, אני לא יודע, אבל הוא סיפר שקראו לו המלאך בגלל שבליל תשעה באב הוא התיישב על הארץ, שם את הראש בין הברכיים ובכה עד תשעה באב לפנות ערב שצריך ללכת להתפלל מנחה של תשעה באב. תוך כדי הוא אמר את כל התפילות ואת כל הקינות ואת הכל, אבל הוא לא זז מהמקום. הוא התיישב בפינה, הוריד את הראש בין הברכיים וככה ישב. וזה לא אנושי. אז קראו לו מלאך. אבל כאן זה כתוב, כאילו, עד שהוא לא הרגיש שהוא פעל איזה נחמה, אז הוא לא יכל להרים את הראש. ואומרים עניינים של נחמה במנחה של תשעה באב. כמו כן, השם יתברך גם כן משקיף ומשגיח עליו מלמעלה, בבחינת שפחי כמים לבך דוחף נוח אחפני השם. אז זה מעניין, שכשבוכים על בית המקדש, יש את אותו כמים הפנים לפנים, כמו כשבאים אל בית המקדש. שם זה היה בצורה הזאת, עכשיו זה בצורה אחרת. כי שכינה כנגדו. וכאין שאמרו לעניין העולים לרגל, כדרך שהוא בא לראות, כך בא לראות. ועל כן, על ידי האבילות והצער הזה, שעל ידי זה בא לביטול ענב, על ידי זה בא לשמחה. בבחינת סיסו איתם הסוס, כל המתאבלים עליה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, לא כתוב עתיד לזכות ולראות בשמחתה. הוא בשעת מעשה מתחבר לקדוש ברוך הוא, ויש, הוא הפסיק לרמות את עצמו. אז יש שם איזו שמחה עמוקה מאוד. כל זמן שהוא לא מתאבל על ירושלים, אז אוף, עוד פעם תשעה באב, אין לי כוח, שיעבור כבר, כאילו, מה יגיע אחרי שהוא יעבור? היום יום, היום יום טוב לו. אבל ברגע שהוא קולט באיזה יום יום הוא נמצא, אז הוא שמח שיש לו יום אחד שהוא יכול קודם כל לבטא את העצב, וחוץ מזה, כשהוא מתבטא, אז הוא גם מקבל את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בוכה כנגדו. כמו שאמרו רבותינו, זה אבל השמחה הזאת היא כלי לקבל התורה משם, שזה עיקר הנחמה, כנזכר לב. אך אי אפשר לזכות לכל זה בשלימות, כי אם על ידי הצדיקים האמיתיים. יש כאן שני פירושים, הפירוש הרגיל, הפשוט, זה הפירוש שהמסילת ישרים אומר בתחילתו, בפרקים הראשונים, על הגן המבוכה. הגן הנטוע לצחוק הידוע אצל השרים, שיש שם גדרות חיים גבוהים, מבוך, ונכנסים, מסתובבים, מוכר. ויש באמצע אכסדרה, ועל אכסדרה עומד בן אדם. אם הוא רואה מישהו מסתובב בלי סוף, הוא צועק לו, מראה לו את הדרך. זה שעל אכסדרה, איך הוא רואה את הדרך? כי הוא רואה מבט על. ממבט על הוא רואה איפה יש פתחים. אבל כשאנחנו נמצאים בפנים, אנחנו לא רואים כלום. זה הסבר אחד. הצדיק יכול להראות לנו את המקום שבו אנחנו מסתובבים כל הזמן מסביב עצמנו ולא מתקדמים, ונדמה לנו כאילו עשינו, וזה אנחנו בעצם אותו דבר. וכשהצדיק מראה לנו איפה אנחנו נמצאים, אנחנו קולטים שאין לנו דעת ואנחנו אחרי החורבן, ואז אנחנו מפסיקים לרמות את עצמנו, ואז כל התהליך הזה מתחיל להתגלגל. זה פירוש אחד. יש פירוש אחר, שזה לא הפשט, זה פירוש יותר דרש, יותר עמוק גם. כתוב בזוהר, לא בזוהר, בקבלה, במקובלים האחרונים, מדברים הרבה על זה שרבי שמעון בר יוחאי היה במערה. כתוב בגמרא שהיה 13 שנה במערה. 13 פעמים לא לברך על אתרוג ועל לולב, 13 פעמים לא לאכול מצה בפסח. ואם נקרא חוט בציצית, אז אין לו גם טלית. ואיך? ואם התפילין נפסלים, אז גמרנו. איך? אז הם אומרים שהוא קיים את כל המצוות עם הכוונות שלהם. אז יבוא אחד ויגיד, גם אני רוצה עם הכוונות. אז מה נגיד לו? אין דבר כזה. צריך לקיים בפועל. אז יגיד, אז למה רשבי? רשבי היה אנוס. ואונס, רחמן הפטרי. אנוס פטור. אבל הגמרא אומרת שלמרות שמישהו אנוס, זה לא אותו דבר כמו שאם הוא היה עושה. אם הוא היה עושה, זה היה יותר טוב. הוא פטור, לא באים אליו בטענות. אם הוא היה עושה, היה יותר טוב. אז על זה טוב הכוונות. עכשיו, אנחנו ראינו את החורבן מבחינת חורבן הדעת, נכון? הסתלקות בית המקדש, הסתלקות הדעת. אנחנו, אבל בלי דעת אי אפשר לעבוד את השם. אז יש לנו כוונה שהיא כנגד הדעת. מה זה הכוונה שהיא כנגד הדעת? הכוונה של הצדיק. משה רבנו זה מבחינת דעת. לכל דור יש משה רבנו, אז יש דעת בדור. אז אם יודעים להתחבר לדעת, אז זה במקום להתחבר לבית המקדש שהוא דעת, הוא מתחבר לדעת של הצדיק. אבל לא יוצאים ידי חובה אם מתחברים לדעת של הצדיק. צריך 3 פעמים בשנה להגיע לבית המקדש. בן אדם יהיה לו צדיק בעירו, הוא יישב אצלו שין סמכי ימים בשנה, אבל כשמגיע החג הוא חייב ללכת לבית המקדש. אבל מה יהיה אם אין בית מקדש? אם אין בית מקדש אז הוא אונס רחמן הפטרי. אבל זה לא אותו דבר. אז חז"ל אמרו, חייב אדם להקביל פני רבו ברגל. כשמגיע החג ואתה לא יכול ללכת לבית המקדש כי בית המקדש נחרב, אז אתה הולך לרבך שהוא בחינת הדעת עבורך, ואז אתה יוצא ידי חובת עלייה לרגל, כמו שרשבי קיים את הכל במוכניות, עם הכוונות. עכשיו, לכאורה, אז זה יכול להיות תחליף. אבל אצל רשבי זה לא היה תחליף. כי להפך, אם זה, אם בן אדם עושה את זה מתי שלא נכון לעשות את זה, אז זה תחליף. אם זה מתי שנכון לעשות את זה, אז זה מעצים, זה מגדיל. להפך, התשוקה היא יותר, זה כמו שנתנים למישהו לטעום, אז הוא רוצה עוד יותר. אז מה למדנו? צריך לתקן את הדעת. זה מה שלמדנו. צריך לבכות על בית המקדש, אבל צריך לבכות עם דעת ולתקן את הדעת. שהשם יעזור. אם יבוא משיח לפני זה, אז יהיה לנו בשבת חג גדול. הלוואי. טוב.